43 שניות, הפודקאסט של אריק זאבי. אריק זאבי, המדליסט האולימפי, יושב לשוחח עם אומנים, יזמים ואנשי ציבור על הרגעים הקשים והמעצבים ביותר בחיים שלהם, ואיך הם התמודדו והרימו את עצמם בדרך לטופ.
שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של 43 שניות, והיום אנחנו פוגשים את שר החינוך לשעבר, את הרב שי פירון. האמת שכבר הרבה זמן רציתי לשוחח איתו, כי יש איזה כמה קווים מקבילים בינינו, שככה רציתי לפתור ביני לבין עצמי. אני משוכנע שתהנו, 43 שניות, תכף מתחילים. שלום ובוקר טוב לשר החינוך לשעבר שי פירון, מה שלומך?
שלום שלום אריק, איזה כיף לראות אותך.
קודם כל תודה שאתה מארח אותנו בבית שלך.
כן, חשבתי שאני אוריד לזרון ונעשה איזה אימון קצר, אבל יש לי כל מיני כאלה, ה-CTE, אז נגיד, התאמנתי עם אריק זאבי, אבל אני אעשה לך איפון.
אני מאשר לך, אני מאוד ידידותי בדברים האלה, לפעמים באים אנשים לראות אימון, אז אני ישר נותן להפיל אותי לצלם, ואז אנחנו סוגרים את העניין.
מה שנקרא, סגרתי את הפינה, הפלתי את אריק זאבי.
בדיוק בקלות.
אבל אריק זאבי נופל וקם.
כן. למרות שאחרי האולימפיאדה האחרונה שלי, אף אחד כבר לא חושש. אתה יודע, אני בדרך לכאן, אשתי התקשרה אליי, ואמר לי, אריק, אתה זוכר, אתה צריך לשלם את ה-450 שקלים לבית ספר של הקיץ. ואז אמרתי, יאללה, פתאום נזכרתי שזה יוזמה שלך, בית ספר של הקיץ.
נכון.
וחשבתי על זה שזה מדהים שבמציאות הפוליטית שבה אנחנו נמצאים, שמתחלפים כל הזמן ממשלות, שעדיין יש יוזמה שלך שנשארה.
יש הרבה יוזמות שנשארו. אני חייב לומר שהיה לי ממש חסד גדול, כאילו היה לי שנתיים, קצת פחות, טיפה פחות, וכמעט כל דבר שעשיתי נשאר, בעצם לא שום דבר לא השתנה באופן מהותי, הוסיפו דברים או אני לא גאה בזה במובן של גאווה, אני כן שמח, כי אני חושב, יש דבר כזה נורא יפה שאני אומר שניכרים דברי אמת. כשאתה עושה משהו והוא לא ממניעים פוליטיים, והוא לא, אלא ממניעים אמיתיים, והוא קורה בגלל שאתה באמת באמת, שמע, בוא נגיד את הדברים על השלוחן, זה כמו שכשאני אבוא לאריק זאבי ואני אדבר איתו על ג'ודו, אז אני לא יכול לזה מה שהוא אומר, כי בוא'נה, זה הוא. אני הייתי 17 שנים מנהל בית ספר. אני לא באתי למקום הזה מאיזה, אתה יודע, ישב איזה ראש מפלגה, אמר, טוב, אתה לתיירות, אתה לזה, אתה לזה, זה תמצית דמי וחלבי. אתה יושב בחדר הזה, אתה מבין שאני, זה תחומי העיסוק שלי, זאת אומרת, אני לא באתי מ ולכן אני חושב שדברים נשארו בגלל שהם היו אמיתיים, הם לא היו עכשיו, בחינוך יש בעיה עם המושג שר החינוך. אני רוצה להסביר לך משהו שאתה לא יודע אותו, יש בעיה. Okay. למה זה בעיה? כי פוליטיקאי זה אדם שבא למקום לפחות ב-wishful thinking שלו לארבע שנים, הוא צריך להגיד, זה קרה בהתחלה, את זה יראו בסוף. חינוך זה המשרד היחיד שאין כמעט סיכוי שיראו משהו שעשית בסוף הארבע שנים. אם אתה באמת רוצה להיות שר חינוך טוב, אתה צריך לדעת שהכל תלוי בתהליכים, ולכן בעצם אתה תעשה משהו עכשיו, אולי בעוד 10 שנים יקרה משהו, ולכן אתה צריך להיות נורא, כאילו נורא קל להגיד, יאללה, 5 יחידות מתמטיקה, כי אבל אי אפשר לעשות את זה באמת, כי אתה צריך להכשיר את המורים, להכין את התשתיות, לשכנע את התלמידים, ואז הם מתחילים ללמוד, ואז 3 שנים, ואז ולכן בעצם בחינוך אתה צריך לבוא
זאת אומרת שלא יכול להיות פוליטיקאי בתפקיד הזה.
בדיוק, לכן אתה צריך לבוא עם איזשהו מין בסיס פנימי כל כך חזק, להאמין במה שאתה עושה, ולא להתחיל, לא להתחיל להשתגע ולהתג'דג'ע, כי זה לא יעבוד לך, זה תהליכים ארוכים. אז לכן אני חושב
שיש פה גם, אני חושב על זה גם בספורט, כי אתה אומר עכשיו יבוא שר ספורט. אם הוא רוצה הישגים בקדנציה שלו, אז הדבר היחיד שהוא יכול לעשות, זה לתת יותר כסף למשלחת האולימפית.
נכון.
לא, אתה רוצה לעשות שינוי אמיתי, אתה צריך לקחת את הספורטאים שהם היו בגיל 10, 12, להביא מאמנים.
נכון.
אבל אז בעצם, אתה בעצם, זה איזשהו סוג של אמירה שהיא קצת מורידת הרוח מהמפרשים, כי אתה מבין שבשביל לעשות
שינוי אמיתי אבל זה לא רק באשמת הפוליטיקאי, זה גם באשמתנו, כי גם אנחנו לא מבינים שאי אפשר למדוד אותם בראייה מהירה. אם הם היו יודעים שאנחנו לא נשפוט אותם ככה, אז הם לא היו מתנהגים ככה, זה ביצה ותרנגולת, ולכן אתה צריך להיות באיזה מין מקום כזה שאני אומר, האמת לא אכפת לי מה אתם חושבים עליי, כי אתם תראו את זה בעוד איקס זמן, הכל יהיה בסדר. עכשיו תחשוב, זה לא
תן לי דוגמה, נגיד, של משהו שכאילו אמרת, אני עכשיו עושה ו עוד כמה שנים.
אמרתי, למידה משמעותית, משנים את כולם, מורידים בחינות בגרות, זה היה נשמע בהתחלה איזה אירוע הזוי, אבל אם תראה, עכשיו שרת החינוך מדברת על זה, כאילו זה כבר, עכשיו זה הוויכוח על 4, 5, 6, 3, 2 וכו', לא משנה. אני חשבתי, אני רוצה דווקא ללכת לכמה דוגמאות, אני חשבתי למשל שאי אפשר לתקצב את המרכז ואת הפריפריה באותו דבר, שצריך לעשות תקצוב דיפרנציאלי. זה היה נשמע עזוי, מה הוא עושה? עובד. למשל, אני חשבתי שאי אפשר להסתפק בתנועות נוער. צריך גם לדבר על ארגוני נוער, כי יש ילדים שלא הולכים לצופים, הולכים לנוער מדה, נוער... צריך לתקצב את האירוע הזה, לראות איך הוא... ושורה ארוכה של דברים בעצם, שהם בעצם באים ואומרים, תראו, אנחנו בחינוך צריכים לעשות ארבעה דברים. הדבר הראשון, אנחנו צריכים להסתכל על כלל הילדים במדינת ישראל, ולא רק על אלה שיש להם הורים שיכולים לתת לילדים שלהם. הדבר השני, אנחנו צריכים להתאים את החינוך למאה ה-21. אנחנו צריכים להבין שהכל השתנה, העולם השתנה, התעסוקה השתנתה, המציאות השתנה. יושב פה הבחור המתוק שלך שמקליט אותנו.
אורי.
אז כן. אני, אורי, אז אני כשאני עושה, כשאני עושה פודקאסט בעצמי, אני אף פעם לא יודע, זה שאני שולח לו לערוך, באיזה מדינה הוא נמצא באותו יום שהוא עורך את זה. כי הוא בעצם משתמש בזה כאיזה מין עבודה שמסייעת לו לטייל בעולם. אתה מבין, כל יום, כל שבוע הוא כותב לי, כן, העולם השתנה, זה בכלל לא, התעסוקה השתנתה. אתה יודע יותר מזה. כשאני הייתי צעיר, ההורים שלי, החלום שלהם היה שהם יצאו לפנסיה ממקום העבודה שהם התקבלו אליו. Okay. אתה אומר היום לבן אדם שהוא יצא לפנסיה ממקום העבודה שהוא עובד בו, זה כללה. זה כללה. ולכן בעצם אז השתנתה, אז אנחנו צריכים להכין אותה למאה ה-21, שבו הכישרון המרכזי הנדרש זה גמישות ובחירה. בבית ספר הקלאסי, יש שני דברים שהוא יודע לדכא נהדר, גמישות ובחירה. ולכן בעצם, צריך להבין שהמבנה הישן של בית ספר, הוא כאילו עומד בסתירה לחיים במאה ה-21. החיים במאה ה-21 בנויים מבחירה וגמישות. אתה צריך לדעת יותר מזה, תחשוב על זה. בבית ספר, אני בוחן אותך all in לבד. אתה צריך לעשות מבחן בהיסטוריה לבד, מבחן בגיאוגרפיה לבד. בעולם התעסוקה היום, שום דבר לא עושים לבד, הכל בצוותים. זאת אומרת, בית הספר בעצם מכשיר תלמידים מצטיינים לעולם שכבר לא קיים. זה בעצם האבסורד הגדול.
ואתה יודע, אני שומע הרבה אנשי חינוך, בעיקר שמבינים את מה שאתה אומר, ומדברים על זה, שירלי רימון מעיריית תל אביב, ואייל דורון, וכאילו... זאת אומרת, זה...
יד דורון זה כבר תופר.
כן, תופר, אבל עדיין כאילו מדברים על זה שבכיתה נראית כמו שנראיתה לפני 100 שנה, ולימודים אותו דבר, אז למה לא קורה, או שלא קורה מספיק מהר? כאילו, מה מונע את זה?
המון דברים, המון דברים. באמת, אני לא אמנה אותם עכשיו, אבל אני חושב שזה מתחיל מרמה של דימוי ושפה, ומי מגיעים ללמוד הוראה, ורמת המורים, שזה נובע גם מרמת השכר, שזה נובע גם מסביבת העבודה. שזה נובע מרגולציה שאנחנו מכירים בישראל, שזה נובע מכוחנות ושתלטנות של פוליטיקאים שרוצים לשלוט ולא מוכנים לשחרר, לתת לכל אחד לפרוח, אלף פרחים יפרחו. אז אמרתי, הדבר הראשון זה לחזק את המיומנויות. הדבר השלישי שהוא נורא נורא חזק במאה ה-21 והוא לצערי לא מספיק קיים, זה זהות. מי אני? זהות. איך אני שייך? יש אנשים שמתביישים להגיד את המילה ציונות, זה נשמע להם... שמרני מדי, ימני מדי, לוקלי מדי, יהדות, שלא לדבר על מסרים אחרים, כמו אנושיות, חרץ קדמה לתורה, מוסר, זה הנקודה השלישית, זאת אומרת, הנקודה של זהות ושורשיות. אני תמיד רגיל להגיד שלבית ספר יש בעצם שלוש שאלות. אם תלמיד יודע לענות על שלושת השאלות האלה, צ'ק, מה עם שלושת השאלות? מי אני? מי אני בשני מובנים, מי אני במובן של מה הם הכישורים שלי, ומי אני עם הזהות שלי? באיזה עולם אני רוצה לחיות, מה אני מוכן לעשות בשביל זה. תלמיד שיודע לענות על שלושת השאלות האלה בסוף כיתה י"ב, מי אני, באיזה עולם אני רוצה לחיות, ומה התפקיד שלי בכל הסיפור הזה, איפה אני בתוך הפער הזה שבין מי אני לבאיזה עולם אני רוצה לחיות. ואני חושב שלמשל, בוא נדבר רגע על המושג של, סתם לצורך הדוגמה, ערכים וציונות. אז אני יכול לחנך אתכם לערכים ציונות וציונות, אבל אני... נחבר את זה עכשיו לבחירה ולגמישות. אתה תביא לידי ביטוי את הערכים ואת הציונות שלך דרך העמידה על הפודיום בזמן שירת התקווה באולימפיאדה. זה, זה, זה הרגע שבו מי אני, אריק זאבי, בא לידי ביטוי באופן הכי תמציתי. למה? כי זה גם בא מי אני ברמת הכישורים וברמת היכולות, וזה גם בא בשאלה מי אני ברמת הזהות והערכים. אתה עומד על הפודיום, אתה מקבל מדליה, אומרים לך, תקשיב, הכלים שלך והיכולות שלך הם מעולים, והזהות שלך היא בהירה. ואז אתה אומר, באיזה עולם אני רוצה לחיות? אני רוצה שהעולם יקרה ככה, ואז אתה... הולך לפעול עם בני נוער, פעיל בספורט. זה הסנט שלך בעולם, הדרך שבאמצעותה, אתה תצמצם את הפער בין העולם האידיאלי לבעולם המעשי, זה נקרא חובת האדם בעולמו. זה התפקיד של כל אחד ואחד מאיתנו. מה התפקיד של כל אחד ואחד מאיתנו? לזהות את הסנטר שלה, ולגייס את זה בין היתר לטובת צמצום הפער, בין העולם האידיאלי שבו אני רוצה לחיות, לבין העולם הלא מי יודע מה שאני חי בו עכשיו.
מדהים. אתה יודע, אני מניח שכל האג'נדות שבאת איתם לתפקיד שר החינוך היו כאלה ש... מה שנקרא, הרגשת אותם לפני, זאת אומרת, בתור מנהל בית ספר, זה לא משהו שפתאום אמרת, יאללה, בוא נראה מה המצב ונעשה. השאלה, אם נתקלת במשהו שלא צפית בדרך לעשות את השינויים האלה.
אז תראה, נגיד משהו לא פופולרי. לא נתקלתי בשום קושי. אני לא חושב שיש בירוקרטיה. בירוקרטיה זה תירוץ של פוליטיקאים שלא רוצים לעשות. אם אתה רוצה לעשות, ואתה יודע מה אתה רוצה, אתה יכול לעשות הכל. זאת התשובה שלי, נורא פשוטה. להגיד לך שהכל קל, לא, להגיד לך, אם אתה בן אדם, ואתה יודע להתייחס יפה לאנשים, ואתה יודע גם מצד שני לסחוף אותם, אז אפשר לעשות הכל. אני לא מקבל את התירוץ הזה שאומר אי אפשר. זה תירוץ עלוב של אנשים חלשים. אם אתה רוצה ואתה נחוש, ואתה יודע לדבר יפה, אז אתה יודע להגיד, זה מה שעושים עכשיו, את זה אני מבקש, תה-תה-תה. עכשיו, להגיד לך שאין פה בעיות בירוקרטיות, בטח שיש, להגיד לך ש... אתה יודע, תכף דוגמה, אלוהים גם מתנקם בי אחרי זה, כי אני כל הזמן אמרתי שלמה אתם מדברים נגד פקידי האוצר, הסתדרתי את המצוין. וזה דרך אגב באמת נכון. אתה יודע שיש שתי אפשרויות בלילה של התקציב, להישאר ער כל הלילה ולהתווכח וזה ופה ושם, ואתה יכול גם להשאיר פרוקסי ולהגיד אני בעד ולכת לישון. אני אף פעם לא נשארתי ער בלילה, תמיד הכל נסגר מראש. אני לא מאמין בשיטה של הבזאר הטורקי הזה, בוא נהיה כל הלילה, ואז זה, ואז אני יוצא מינו עוד 20 מיליון, ואז אני אגיד, אני לא מצביע בעד, וזה, ויהיה לי כותרת בעיתון מחר, שהתנגעתי כל הלילה, ואז בחמש בבוקר, הממונה לתקציבים יקרא לי לחדר צדדי, ובהשנה לא יודע מה זה, ונסכם על עוד 15 מיליון, אתה יודע, התקציב הוא 60 מיליארד, נסכם על עוד 15 מיליון, וכולם יחשבו שאני גיבור העולם, עזב אותך, אפשר לדבר כמו בני אדם. אז אחרי שאמרתי כל כך הרבה דברים טובים על האוצר, הבן שלי עובד היום באגף התקציבים, אז כאילו, מה שנקרא, קיבלתי אותה בהפוכה, אבל לא משנה, הכל בסדר. אני חושב שאם אתה עובד נכון וישר ובהיר, למה פקידי האוצר הרבה פעמים נכנסים לך לוויכוח? כי אתה מתעסק איתם כמו בוויכוח בשוק. כשאתה בא ואתה אומר לפקיד, אני חייב 60, הם כבר יודעים שאתה צריך 30. אבל אתה בישראל, וזה בזאר טורקי, אז אתה אומר 60, הוא יגיד 20, אתה תגיד 40, הוא יגיד... עכשיו, הם ידעו שכשאני אומר להם 30, זה 30. לא 29, לא 31, לא 32, 30. והדברים נסגרו מהר מאוד. מהר מאוד. ואני חושב שיש עוד דבר אחד שלמדתי. אני גדלתי בבת ים. אני אתן לך דוגמה לסיפור שאני נורא 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 לא אוהב לספר אותו. אבל... אני חושב שהוא מאוד אמיתי, אני אספר אותו לעילוי נשמת אבי, כי זה לא עליי, זה על אבא שלי.
אוקיי. Okay.
אבא שלי היה אדם שהגיע ממצרים בנערותו, ההורים שלו שלחו אותו לארץ לפני שהם באו. כמו כל הסיפורים, הם בקהיר היו עשירים גדולים, בארץ כשההורים שלו עלו אחרי הרבה שנים, היו בעוני מרוד או בעוני גדול, לא משנה. אבא שלי מעולם לא היה מריר, לאבא שלי היו הרבה חלומות, הוא הצליח להגשים את כולם, חלקם בגיל מאוד מאוד מבוגר, הוא נהיה דוקטור, רופא שיניים, בגיל 60.
וואו.
זה היה החלום שלו להיות רופא, אבל זה סיפור באמת מעניין, אבל לא משנה, אבל אבא שלי תמיד תמיד אמר לי, שדבר הכי חשוב, זה לזכור תמיד מי זה, שאין דבר כזה אנשים פשוטים, ולהיות בקשר עם כולם. זה דבר ש... תמיד שהלכתי בכיתה ט' ללמוד בישיבה, אבא שלי אף פעם לא שאל אותי איך הקשר שלי עם הרב. אבא שלי שאל אותי איך הקשר שלי עם הטבחית. לא במובן האישי שלי, אמרת לה שלום, דיברת איתה, התייחסת אליה, תדעתה, כזה. באתי ממשרד החינוך, אז קבעתי ש... אתה יודע, זה בניין, יש נהגים, לא נהג אחד, יש נהג של השר, נהג של המנכלית, נהגים של... קבעתי שכל יום שלישי בשבע בבוקר, ארוחת בוקר זה עם הנהגים. ככה, יום רביעי עם המנקות. כאילו, זה 20 דקות, חצי שעה, לא זמן, הרי את הקפה שלי אני בין כל וחוץ לחשתות, נכון? אז כאילו, בוא נעשה את זה איתם. וככה, אתה יודע, כמעט שנתיים. מגיע היום של פירוק הממשלה. אתה יודע, אני עליתי אל הבמה בעשרה לשמונה, לנאום בכנס של אורט. כשירדתי למטה מהבמה, קרן מרציאנו אמרה לי ככה בחצי דחקה, כשהזמנתי אותך, היית שר החינוך, כשירדת אתה כבר לא. כי בחדשות הודיעו שנתניהו פיטר את לפיד ולבני. וזה הלם גדול. עכשיו, אתה צריך להבין, זה 24 שעות, וכל החיים שלך, כל ה... זה נכנס לתוך הרגז, ואומרים לך, יאללה, ביי, שלום. 24 שעות, תחזיר את האוטו, ואז אני זוכר את הרגע הזה כמו עכשיו. כל החברים שלי מחזירים את המכוניות, מחזירים את הלשכות, הכל נגמר. ואצלי דופק בדלת אבנר, שהוא אחראי על סידור העבודה של הנהגים, והוא אומר לי, תשמע, אדוני השר, אתה יודע, יש חוק חדש שאי אפשר להעביר ימי חופשה משנה לשנה. ולכל הנהגים יש ימי חופשה, ואנחנו לא ננצל אותם. כל נהג נותן לך 5 ימים מימי החופשה שלו, יש לך עכשיו נהג חודשיים, תהיה רגוע.
די, זה מרגש.
ואני תמיד אמרתי, זה מתנה לאבא שלי, זה לא לי. להיות בן אדם. מדי. אם אתה יודע מה אתה רוצה, אתה בן אדם, אתה לא מתחמן, יש לך תוכנית אסטרטגית ברורה, הכל ישים, הכל ישים, באמת. ככה אני חושב.
אתה יודע, אתה הצטרפת, אני מניח, כן, הצטרפת לפוליטיקה כדי להיות שר החינוך, זאת אומרת, זה באג'נדה שלך, אבל בסוף גילית שאתה צריך גם להיות פוליטיקאי.
כשגיליתי את זה, הלכתי.
אבל כאילו, זה משהו שלא ידעת. אני תמיד משתעשע, למה אני שואל את השאלה הזאת? כי הציעו לי לא מעט פעמים להיות בפוליטיקה. מכל מיני מפלגות, מכל מה שאני, גווני הקשת. אגב, אף אחד לא שאל אותי מה הדעות שלי.
זה לא חשוב.
זה לא חשוב כל כך.
חשוב רק שתבוא לפריים, לערב בחירות עם החגורה והכל בסדר.
בדיוק. ואז אמרתי, תראו, אם עכשיו נגיד, אומרים לי, אריק, בוא תהיה שר הספורט. אז הייתי אומר, בוא'נה, יש לי הרבה אג'נדות שאני רוצה לקדם, אני עושה דרך עמותה שלי. אבל פתאום, אני לא רק שר הספורט, אני צריך להצביע בכלכלה ובביטחון. עכשיו, אני לא רוצה להיות במקום הזה, אני לא מבין בזה.
זה מצחיק אותי נורא, כי זה מזכיר לי שפעם היה איזה רעיון רדיו, ואתה יודע, אתה עולה שר החינוך, הוא מתראיין, ואז שואלים, אתה יודע, תמיד המראיין שואל איזה שאלה מהדברים של סדר היום. זוכר, אז אריה גולן שאל אותי שאלה, משהו שנוגע לתחום הביטחון, ועניתי לו תשובה שזה, הוא אמר לי אחרי זה לימים, שזה היה אחת הפעמים היחידות שהוא שתק. תשובה שהייתה, אני לא מבין בזה. והרבה פעמים זה הטריף אותי, יושבים בישיבת ממשלה, נגיד, יש מלחמה צוק איתן, אני אגלה לכם סוד עכשיו, סוד כמוס, לא אומרים כלום בישיבת ממשלה. לא מספרים לאף אחד שום דבר. זה רק יושבים ומג'עג'עים. הרמטכ"ל ושר הביטחון משעמים את עצמם לדעת, כי הרי שום סוד הם לא הורים לנו, כי הם יודעים שכולם ידליפו. זה בעצם, הייתי קורא לזה תקציר עיתוני הבוקר. בסדר? זה מה שאומרים לך. ואז יוצאים מישיבת ממשלה, ואני רואה חלק מהחברים שלי עומדים ומתראיינים. ואז אני שואל את עצמי, מה הם שמעו שאני לא שמעתי? על מה בדיוק הם מתראיינים? הרי לא אמרו לנו כלום. הרי לא אמרו לנו שום דבר. אני באמת לא יודע כלום. אני חושב שיש שני דברים ש... אם פוליטיקאים רוצים... בהקשר הזה אני אומר, אהוב ליבי וחברי, והוא היה אחד מעוזריי הבכירים, חילי טרופר, אני חושב שבזה הוא מתייחד. יש שתי מילים שאני חושב שפוליטיקאי צריך לדעת, להגיד אותם. ואם הוא אומר אותם, זה אומר שהוא לא התקלקל. האחד זה לא יודע. ושתיים, טעיתי.
וואו.
אם אתה מסוגל להגיד בפריים טיים, לא משנה, באיזשהו הקשר, לא באופן מלאכותי, לא יודע, או להגיד, טעיתי, אתה יכול להיות מנהיג. אם אתה לא יודע להגיד את הדברים האלה, אתה יכול להיות מקסימום פוליטיקאי קטן. זה המקסימום שאתה יכול. ורוב הפוליטיקאים שלנו הם קטנים. כלומר, להיות מסוגל, לשבת במקום ולהגיד, לא יודע, טעיתי,
אבל בסוף מבקשים ממך להצביע בנושא המלחמה. מבקשים ממך להצביע בדברים שאתה לא מבין.
זה מבנה דמוקרטי.
אז לא היית מעדיף שנגיד שרים יהיו אנשים שהם אנשי מקצוע, איש חינוך בחינוך ואיש ספורט.
אני באופן אישי חושב, בלי קשר עכשיו למה שאתה רוצה להגיד, תכף אני אענה גם על זה, אני בלי קשר חושב שאחד החוקים הנוראים ביותר בפוליטיקה הישראלית זה החוק הנורווגי. לא בגלל שהוא לא טוב, אלא בגלל שהוא לא הכרחי ורשמי. אני חושב שחלק מעקרון הפעלת הרשויות צריך להחליט ששרים הם לא חברי כנסת. בדיפולט, זאת ההחלטה, שיתמסרו למשרדים שלהם, שיהיו שם, לא בגלל תכמון פוליטי שרוצים להכניס עוד מישהו, צריך להגיד מראש, זה גם עקרון הפרדת הרשויות, יש את הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת, הרשות השופטת, נהיית שר, ביום שנהיית שר, אתה מתפטר מהפרלמנט, אתה עברת עכשיו לרשות המבצעת, אתה עכשיו מתעסק בעניין, נכנס ברוך, לא כי תכמנו, לא כי עשינו איזה קונקטורה פוליטית להכניס עוד אנשים, ככה זה צריך להיות לכתחילה, זה מה שצריך להיות, זה פעם ראשונה, ופעם שנייה אני חושב חברי ואהוב ליבי, זכרו לברכה, שאני נורא מתגעגע עליו, אורי אורבך אמר פעם, איך יודעים איזה משרד הוא משרד שצריך אותו, ואיזה משרד הוא משרד שצריך לסגור אותו. אתה יודע איך?
אמרו משהו של לעניינים, לא?
כל משרד ה, לעומת משרד ל. בסדר? משרד החינוך, משרד הביטחון, משרד הבריאות. המשרד לקידום חברתי, המשרד לנגב וגליל, המשרד לפיתוח אזורי, המשרד ל... כל מה שהוא ל, צריך לזכור, כל מה שהוא ה, צריך להשאיר, בסדר? אז אני אומר, בתוך משרדי ה, המשרדים שצריך, אני חושב שיש לפחות 3-4 משרדים, שאי אפשר, שרצוי היה שהם יהיו אנשי מקצוע יותר מאשר פוליטיקאים. תראה, אני אתן לך דוגמה מדהימה. אין לי ביקורת אישית, אני לא מכיר את האנשים, אני לא אומר דבר רע על אף אחד בחיים שלי, וגם אצל אריק זאב אני לא אגיד דבר, אבל אני אומר את זה כתפיסה. תחשוב על זה שעכשיו, עד הקדנציה האחרונה, זאת אומרת, בשתי הקדנציות האחרונות, מנכ״ל משרד החינוך היה או תת אלוף או אלוף בצה״ל. אתה מעלה על דעתך שמנכ״ל משרד הביטחון היה מנהל בית ספר? כאילו, אתה מעלה על דעתך שנגיד סתם, בני גנץ מונה להיות שר הביטחון, ואז הוא אומר, בוא נשאי פירון היה אחלה לבית ספר, בוא נשים אותו מנכ״ל משרד הביטחון, נכון? אתה לא מעלה על דעתך את האופציה הזאת, נכון? זה לא עומד על הפרק בכלל. אבל פתאום במשרד הביטחון, במשרד החינוך, סליחה, זה די הגיוני להגיד שכאילו המנכ״ל יהיה אלוף. תן לך עוד דוגמה. אתה מעלה על דעתך שפרופסור נחמן אש, דוקטור חזי לוי, היה לנו באמת אפיזודה דרך אגב די מוצלחת של משה בר סימנטוב, אבל אני יודע להסביר למה היא הצליחה. היא הצליחה בגלל שבר סימנטוב היה המון שנים באוצר, רפרנט על משרד הבריאות, כשהוא הגיע הוא ידע יותר מכולם. אבל כאילו, תסתכל על משרדי הבריאות, אתה מעלה על דעתך שמנכ״ל משרד הבריאות לא יהיה רופא, פרופסור לרפואה, מנהל בית חולים, מישהו שמכיר את המטריה? אתה מעלה על דעתך שמנכ״ל משרד המשפטים לא יהיה עורך דין, משפטן, שיודע על מה זה עומד? כלומר, כל הסיפור של איך אנחנו מתייחסים לחינוך, זה כבר אומר את כל הסיפור. ולכן אני חושב שצריכים להיות 4-5 משרדים, שככל שהמינויים בהם יהיו יותר מקצועיים, מדינת ישראל תפרח
את זה. אבל זה מתחיל עוד לפני, כי כשראש הממשלה נבחר, כל ראש ממשלה, הוא עכשיו צריך למנות את המקורבים לו. אז הוא צריך לשים...
כן, אבל אריק, אתה לא שם לב לקשל. הקשל מתחיל במקום אחר. מכיוון שהרשות המחוקקת היא לא מספיק חשובה, ואז אם אלה חבר כנסת זה לא נראה מספיק מכובד, כן. ואז אם אלה כל אחד אומר, מה, אני אהיה רק חבר כנסת. כן. ואז מתחיל... אבל אם היינו במבנה פרלמנטרי מסודר, להיות חבר כנסת זה וואח הדבר. תראה, אתה יודע מה אני כל הזמן אומר שאנשים לא מבינים? אני למשל גיליתי את זה ב4 חודשים שלי באופוזיציה. חבר כנסת זה מקצוע. לדעת, להגיש הצעות חוק, שאילתות, תסתכל על אנשים, עזוב, אני לא מסכים איתה, אני אתן לך דוגמה משני צידי המתרס, כדי שהדברים יהיו לי קלים, אני מדבר על התקופות שלי, אני לא מדבר, תסתכל על דוב חנין, אתה יכול להגיד, הוא שמאלני, הוא זה, הוא זה, הוא מקצוען, תסתכל מצד שני על זבולון אורלב, אתה יכול להגיד, אלה מקצוענים, שלי יחימוביץ', הם יודעים את קלי המשחק, מתי הם מגישים, איתן קבל, הם יודעים מתי מגישים הצעת חוק, מתי שאילתה, מתי עולים לנו, מתי הסתייגות, מתי זה. זה מקצוע, זה מקצוע. והיום, אתה יודע מה זה חבר כנסת? מקפצה. זה לא מקצוע, זה מקפצה. זה מקפצה לממשלה, מקפצה לדבר הבא. פה הסיפור הגדול.
כן, גם תמיד אומרים שהדבר שבעצם גורם לך להיבחר כפוליטיקאי, הוא לא בהכרח אומר שאתה תהיה טוב במשרד שתהיה... נכון. זה שתי... נגיד חילי טרופר באמת, זה דוגמה מדהימה שהוא כאילו יש עניין של מהות, וגם איכשהו זה גם בא לידי ביטוי בציבור בנראות, שזה היה עכשיו היה סקר של סביעות רצון מהשרים, לא יודע אם ראית את זה.
אני ראיתי את זה כי כל מה שקשור לחילי אני רואה. דרך אגב...
הוא היחיד שקיבל חיובי.
וזה גם היה בקדנציה שלנו כשאני הייתי שר, כאילו אני דרך אגב יש לי מושג...
אבל זה באמת כי יודעים כאילו מה הוא עשה במשרד, או כי הוא פשוט נתפס באמת חלק
לא, כאדם? לא, כי הוא לא מדבר על מה, כי אתה נתפס כבן אדם, ש... תראה, אני יש לי מושג, אני אספר לך, תראה, יש לי מילון פירון, אתה רוצה ללמוד מילון פירון?
בשמחה.
יש לי מילון פירון, יש כל מיני מילים, יש לי, במילון שלי יש מילה שנקראת חילים. חילים זה, נגיד חילי טרופר, רס פרויליך, כל מיני כאלה, זה ככה, זה בלדסטון, עיניים כאלה מאוד יפות, שיער קצוץ, ו... שירות צבאי ביחידה מובחרת, שקט פנימי, לא מרמים את הכל, מקשיבים לכל מה שאומרים, באים מלב נקי וטהור. אני תמיד הייתי אומר בלשכה, תביאו לי חילים, אני לא רוצה את זה, תביאו לי חילים. אתה יודע, אני כל הזמן אומר, תבין את המשפט הזה, הוא משפט לא פשוט. אני וחילי, אני חושב, היינו ביחד 20 שעות ביורה, שנתיים, בחיים לא ריחלנו. בחיים. אני יכול להגיד לך שרצנו צחוק עם זה, אבל כאילו בוא נעשה קונקטורה, נדפוק את ההוא, נעשה לזה בחיים, בחיים, בחיים לא הייתה לנו שיחה כזאת. בחיים, בשום סיטואציה. ואני חושב שזה לוקח זמן, תסתכל הכי לי דרך
אגב. לא, חילים מדהים, ראיינו אותו.
בשבועות הראשונים, בחודשים הראשונים חשבו שהוא למלם. זה לקח זמן עד שהדבר הזה שקע.
כן. כן, כאילו מה, לא מתאים לפוליטיקה הישראלית, מה הוא עושה ש...
זה דרך אגב עוד דבר שנורא מטריף אותי. אני כל הזמן אומר, כל פוליטיקאי מתחיל חושב שהוא לא יצליח אם לא יהיה לו איזה... ביץ' כן. לידו, איזה מתוחכם לידו. לא נזכיר עכשיו שמות, אבל דיברנו כן, כן. קודם על ימי הולדת 60 וכאלה. כן. אם אין לך איזה מגה תחמן כן. באזור שלך שיודע להרבב, זה לא יעבוד. חבר'ה, זה לא נכון. זה לא נכון.
אבל אתה חושב שחילי יכול להיות ראש ממשלה?
אני חושב שהוא יהיה.
מורה.
אתה תראה. סקור שאמרתי לך.
אני יכול להגיד לך הלוואי. זה כאילו, בלי, מעולם לא הזדהיתי פוליטית, אבל שבן אדם כמו חילי יהיה ראש ממשלה.
אני אומר לך שהוא יהיה, תזכור.
מדהים. בוא נדבר, אתה יודע, אנחנו, כאילו דיברת כשר חינוך, אבל בסוף, כל מה שאתה בבר על עכשיו, זה לא סתם דיבורים, כי נבחרת להיות מנהל בית ספר ישורון בפתח תקווה, האולפנית, ותוך כמה שנים הפכת אותה לאחד מבתי הספר הכי טובים בארץ. בוא תספר לי, אני קראתי ככה, אבל לא הבנתי איך, כאילו, מה גרם לשינוי הזה? כאילו, מה הבסיס שהבאת לשם? קראה רשום שם עמדויות וחסד.
אז זהו, אז דיברנו על 40 וכמה, 46 שניות, כמה זה?
43, תכף ניגע לזה,
כן. אז אני רוצה להגיד לך משהו שהוא בעיניי, אני כאילו חשבתי על 43 שניות, יש לי שני רגעים כאלה שאני חושב שהם מאוד...
וואלה, זה השאלה הבאה, סבבה, אתה יכול להתחיל מזה.
לא, כי זה קשור לדבר הזה, תראה, אני, יש לי תפיסה שאומרת שבית ספר טוב, אמרתי מקודם ארבעה דברים, אמרתי שלושה, אני רוצה להגיד את הדבר הרביעי, בית ספר טוב הוא בית ספר שחוץ מזה שלומדים בו מתמטיקה, היסטוריה וכו' וכו', ועושים את כל הדברים שאמרתי מקודם, יש לו משימה שהיא גדולה מהחיים. כלומר, התלמידים צריכים לדעת באיזה עולם אנחנו רוצים לחיות, ומה אנחנו נעשה, אתן לך דוגמה לא מהבית ספר שלי, אחרי זה לעשות את הבית ספר שלי, נכנס מורה לכיתה, תסתכלו אחרי זה בגוגל, בגימנסיה הרצליה בכיתה זין, שיעור ביולוגיה, אמר חבר'ה, תקשיבו, יש רעב באפריקה, אי אפשר להמציא אוכל לכולם, יש בעיות של מים, אנחנו נפתור את בעת הרעב באפריקה.
די.
ובמשך שנתיים, הילדים מחפשים, ואז בסוף כיתה ח' הם מוצאים איזה, דרך לימודי הביולוגיה הרגילים, איזה קפסולה שהם מייצרים לבד מספירולינה, והיום, ילדים מגימנסיה הרצליה נוסעים לאפריקה, להסביר לילדים באפריקה איך לגדל את הספירולינה, והם כבר הקימו מפעל ואירוע שלהם מסביר לאירוע.
וואו.
מה אני רוצה לומר, כדי שבית ספר יהיה בית ספר טוב, הוא צריך איזושהי משימה, משימה גדולה מהחיים. יום אחד, אני כל הזמן חיפשתי את המשימה לבית ספר שלי. היה לי ברור שזה שהתלמידות יצליחו מאוד 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 בלימודים, זה יהיה נחמד, אבל זה לא יעשה את הפשן, זה לא יגרום להיות חבורה, זה לא יגרום לגייס. יום אחד אני הולך ברחוב ומגיע לאיזשהו מקום לתת שיעור, ואני פוגש אדם בשם דודי זילברשלג. דודי זילברשלג הוא יהודי חרדי, ויז'ניץ, אבא של מלך זילברשלג. והוא מספר לי שהוא יש לו משהו שהוא הקים. מה הוא הקים? הוא הקים דבר שנקרא כוח לתת. יש לו ילד שנפטר במחלה. כוח לתת זה אומר, תחשוב, אנחנו מדברים על 2002. זה אומר שכאילו אנשים רוצים לזרוק את הרעיתים, לוקחים את הרעיתים מהבית שלהם עם מסעית, מביאים אותם למחסנים גדולים, אנשים שצריכים רעיתים דרך הרווחה, מגיעים למקום הזה ולוקחים. ואז הוא אומר לי, אבל יש לי רק בעיה. זאת אומרת, הוא אומר, הצלחתי לקנות שתי מסעיות, הצלחתי לזכור מחסן, קיבלתי תרומה מהאו. הדבר היחיד שאין לי זה מוקד טלפוני. זה 43 שניות.
וואו.
ואז אני אומר לו, תקשיב, הבית ספר שלי הופך להיות המוקד הטלפוני. עכשיו, אני רוצה שתבין מה זה אומר. זה אומר שחוץ מיום כיפור, כל ימי החופש הגדול, כל יום משמונה בבוקר עד 10 בלילה, אתה צריך את כל התלמידים, לשים אותם באופן כדי שבכל דקה יהיה במוקד הטלפוני מישהו. עכשיו אני רוצה להסביר מה קרה שם, כי זה דרמה. זה אומר שקודם כל כמעט כולם ישבו במוקד, והבית ספר היה פתוח 364 יום בשנה, חוץ מיום כיפור. זה אומר שאתה צריך גם את התלמידות שיהיו מסוגלות בסוף יום לעשות סידור עבודה לנהגים למחר. אז אתה צריך להכשיר אותם.
רגע, זה משמרות ערב לילה?
עד 10 בלילה, משמרות, הבית ספר פתוח עד 10 בלילה. זה אומר שכיוון שהצלחנו כל כך לעשות מוקד טלפוני חזק, אז כבר המחסן לא מספיק, אז צריך לזכור מחסן. אז אני צריך לזכור, בוא נעשה אותו קרוב לבית ספר. אם הוא קרוב לבית ספר, אז תלמידים צריכים לנהל אותו. לוגיסטיקה, שינוע, הכל. זה אומר שבאיזשהו שלב הייתי צריך לקנות מסעיות. אני מנהל בית ספר, אני קונה מסעיות. בעצם, תוך 4-5 שנים, התקציב של כוח לתת היה יותר גדול מהתקציב של הבית ספר. של כל הבית ספר, 1,400 תלמידות. החזקנו 8 מסעיות שלנו, מחסן ענק, איפה שעומד היום הקניון הגדול, קניון אובנת, היה בזמנו מבנה תעשייה, מחסן ענק. טוב, עכשיו כבר היה מחסן ענק, הוא גדול. אז למה שלא נכשיר חלק ממנו להיות אולם חתונות לאנשים שאין להם כסף? בקיצור, זה נהפך להיות אירוע למעלה מ-1400 תלמידות בעצם מגויסות לסיפור הזה.
אה, תלמידות רק?
רק תלמידות.
אוקיי.
אין מורים, אין כלום, הכל תלמידות.
אוקיי.
הייתה מורה אחת במשרה מלאה שלא לימדה, היא רק ניהלה את האופרציה של האירוע הזה. אז אני אומר, 43 שניות...
איפה ההורים פה אגב?
מתו על זה.
מדהים.
אמרו, מדהים, הילדים שלנו כולם... עכשיו, זה לא במקום לימודים, אבל פתאום אתה אומר, שמע, אני הולכת בית ספר, אבל אני רוצה שהעולם יהיה מקום יותר טוב. כל הזמן הטרפנו אותם, חסד, 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 העולם צריך להיות יותר טוב, אף אחד לא יישאר רעב, לא יהיה אדם אחד שאין לו איפה לישון, לא יהיה משפחה שאין לו שולחן אוכל, לא יהיה... כאילו, הטרפנו את כולם. זה, והדבר הזה, בעצם, 43 שניות האלה עם דודי זילברשלג, שהוא אמר לי, אין לי איפה... להקים מוקד טלפוני. ה-43 שניות האלה שינו לי את כל התפיסה.
ואיך שאחרי זה נהיית שר החינוך, אז כאילו לא למנהלי בית ספר, לא נתת את הדוגמה הזאת, כאילו יש מישהו שירים את הכפפה חוץ מגימנסיה הרצלית?
בכל מיני היבטים אחרים, אנשים עשו, לא מספיק לטעמי. היום אני משתובב הרבה בבית הספר ואני מדבר על זה הרבה. קחו משימה, קחו משימה גדולה. כשילד יקום בבוקר הוא ידע, יש לי משימה גדולה. יש לי משימה גדולה.
מדהים, אתה יודע, כל הנושא הזה של חסד, כאילו בסוף, נכון שהבאת משימה לבית הספר, ויש פה אג'נדה חינוכית, אבל זה גם, כמו במקרה של חילי טרופר, כנראה זה מגיע גם ממקום של נתינה, כי אני מסתכל גם, היו לך 5 ילדים, ואימצת, לא תכננת עוד, אימצת ילד שננטש, בשל נכות פיזית. זה מגיע...
קודם כל, אני נורא נורא שמח, זה 43 שניות השניים.
כן.
אבל יש לי כמה... אני דווקא רוצה ללכת לסיפור שאתה לא מכיר.
אוקיי.
תן על 43 שניות האלה של הילד.
כן.
דווקא חילי קשור לזה. יש לי ילד אחד מאומץ, רשמית, אבל יש עוד שהם לא רשמיים. ויום אחד אני, כשהייתי שר חינוך, קבענו שמאפריל ועד סוף אוגוסט, כל יום חמישי בערב, אנחנו הולכים למקומות שבני נוער מבלים בהם, עולים על ג'ינס וטריקו שלא יזהו אותנו, ואני רוצה לראות מה קורה, בוא נראה מלמטה, איך זה עובד, בוא נראה...
אילו פאבים, ברים.
כן, אני רוצה לראות את האירוע.
וואו.
אני רוצה להגיע לחופי הים, אני רוצה להגיע לכינרת, אני רוצה להגיע לאילת, אני רוצה להגיע לכיכר החתולות, אני רוצה לראות את זה מלמטה. ביום 51 הגענו לכיכר החתולות. ופגשתי שם מישהי... בתחתית של התחתית. וזה אחת הפעמים היחידות שבהן ניצחתי את חילי, תכף תבין למה. ואז המשכנו את המסע שלנו, וראינו עוד אחד. מסתול לגמרי. ואז חילי אמר לו, קשר לאשתו, להכין מיטה ומצעים, אמר, אתה בא לישון אצלנו בלילה בבית.
די.
ואני אמרתי לבחורה, התקשרתי אשתי, אמרתי לה, את בא... לישון אצלי בבית. אשתי הכינה פה את החדר הזה וזה. למה אני אומר ניצחתי את חילי? כי חילי לא מצא את... הילד היה כזה מסתול שכשגמרנו את הסיור, לא הצלחנו למצוא אותו. ניסה להסביר לנו איפה הוא עומד, לא הצלחנו למצוא אותו. אבל אותה, הצלחנו למצוא. ומאז היא 8 שנים פה. לא גרה פיזית, כי כבר ברוך השם היום... תקשיב, הילדה... ביתי האהובה, היא הייתה מבית חרדי, יצאה בשאלה, הגיעה לרחוב בכיכר החתולות, עברה את כל מה שאנשים שמגיעים למקומות האלה עוברים. היא אחרי זה למדה בכפר נוער, סיימה כיתה י' ד', כאילו הנדסאים,
כן.
התגייסה לחיל האוויר, הייתה בצבא, סיימה חיילת מצטיינת, הגיעה לרייכמן, סיימה תואר ראשון, התחילה תואר שני, והיום היא נמצאת בחילופי סטודנטים בגרמניה של הבינתחומי, ואני זוכר, אני זוכר את הוואטסאפ, אני יכול להראות לך, הראשון שכתבה לי, אבא, קיבלתי פעם ראשונה בחיים שלי 80 במבחן באוניברסיטה, אני זוכר את היום הזה, אני זוכר את היום הזה, את הרגע הזה, את השנייה הזאת, שהיא כותבת לי, אבא, קיבלתי פעם ראשונה בבינתחומי 80 במבחן, כאילו כל הזמן תמיד היה לה, כל הזמן צריך פמפם לה שהיא לא פחות מהם. שהיא לא צריכה לראות את עצמה ברגשי נחיתות, שם כולם יפים ואמיצים, היא לא... אתה יודע, תנאי סף גנטיים.
כן.
וזה בצחוק כמובן. והיא... אז אני אומר...
והיא גרה פה 8 שנים?
לא זה גרה, יש לה, כבר יש לה בן זוג וזה, אבל היא באה לפה, היא הבת, היא ילדה שלי, מה שאת אומרת, לא... לא במובן הביולוגי.
כן.
אני חושב ש... אתה יודע, כל אחד צריך לבחור לעצמו את הדמויות שהוא בוחר לחיים שלו. תמיד אני אומר לילדים שלי, אנחנו... יש רק דמות אחת ש... היה לי המון רבנים חשובים ומורים, אבל בלילה אנחנו ישון עם יאנוש קורצ'אק.
זה מדהים. ואז רצית לספר משהו אבל על הילד ש...
הילד שלנו, זה 43 שניות אחרות.
דני, למה אני שואל אותך? כי אני רואה היום במחשבות להביא ילד רביעי, חמישית, הוא אומר, לא, אין לי אנרגיה, ואיפה אני אתן? ועכשיו עוד ילד וקלקלית וזה, ובסוף לא רואה, אנשים מתלבטים עם להביא, ואתה כאילו בא אחרי חמישה ילדים ומאמץ. זה, לא יודע, כמו שאמרתי לחילי, אתה צדיק, זה לא, זה משהו שמאוד קשה.
תראה, אני אגיד משהו, כי בדברים האלה נורא חשוב לי, בגלל שאני איש נורא רגשי, להישאר מעודק.
אוקיי.
כשאנחנו החלטנו להביא ילד, כשהייתי, אשתי הייתה במסע, זה 43 שניות של אשתי, שם שלנו, הייתה ב, יש בפולין, במסע שעושים עם התלמידים, מקום שנקרא יער הילדים. זה נקרא שבליטוס קגורה, זה בור כזה שזרקו לתוכו 800 ילדים יהודים מטרנוב. כשאתה מגיע למקום הזה, אתה שואל, מה אני יכול לעשות כדי לתקן את הזוועה? אז את הילדים שנמצאים בבור, אתה לא יכול לתקן, נכון?
כן.
אבל לקחת ילד שנמצא בבור ולהרים אותו, זה סוג של תיקון. אז מהצד של אבא שלי, ההורים באו ממצרים, מהצד של אמא שלי, אנחנו משפחה שעברה את השואה בצורה הכי נוראית, ומהצד של אשתי, אני ראינו שהדבר הכי הגיוני שיכולים לעשות כדי להגיד שמדינת ישראל קמה, ואנחנו לא כמוהם, זה להרים ילד מבור. אז כאילו זה היה נראה לנו, אתה עומד ליד הבור, ואתה שואל, טוב, אוקיי, בסדר, אתה זוכר את השלושת השאלות, מי אני? באיזה עולם אני רוצה לחיות? ומה אני יכול לעשות בשביל זה? כי אתה אומר, יד הבור, אתה אומר, תראה איזה רוע יש בעולם, איזה רשע, איזה אכזריות. מה אני יכול לעשות כדי לתקן את זה? אז אני יכול לדבר על זה? בסדר. אני יכול לכתוב על זה? חמד. אני יכול לחוקק? נעים. אבל יש לי דבר מאוד פשוט שאני יכול לעשות. להרים ילד מהבור. כאילו, מה... זה נורא פשוט.
זאת אומרת, זה הגיע קודם מההחלטה שאתם רוצים לעשות את זה? זה לא בגלל שנתקלתם ואז...
לא, החלטנו שאנחנו רוצים לעשות את זה.
וואו, אוקיי.
והחלטנו שאנחנו רוצים לעשות את זה... ומראש ידענו שאנחנו ניקח מישהו שאף אחד לא רוצה.
מדהים.
אני חושב ש...
אתה יודע... אני אשכח שהיינו בספיישל אולימפיקס ביחד, אתה היית יושב ראש, והראית איזשהו סרטון כזה עם הילד הזה, שכאילו הוא עם הכיתה והוא עם החבר, וכאילו... זה היה כל כך מרגש, כאילו אמרת, אתה זוכר את הסרטון הזה שכאילו...
שמע, אבל מאז קרו דברים הרבה יותר מדהימים. כאילו, אתה יודע, אני אגיד ככה, קודם כל... נאור, היום, אני אספר חוויה מאתמול. היום אני נוסע עם נאור בחמש לרעיון, הוא סיים י' ב', לקראת מכינה קדם צבאית שנה הבאה. עכשיו, אתמול דיברתי עם ראש המכינה, הוא שאל אותי המון שאלות. עכשיו, מה הבעיה? שהוא שאל אותי המון שאלות נכונות. חולי חשירותים, מה יהיה בטיול, מה יהיה בזה. עכשיו, פתאום הבנתי שאני כזה דפוק, שהמוח שלי כבר לא רואה בזה בעיה. הכל אני כבר בעולם הפתאום, כאילו... הכל נראה לי, אה זה. אבל פתאום הבאתי שכשבן אדם בחוץ שואל אותי, בוא, זה אוחד בעיה. כאילו, לי נראה די הגיוני, סליחה שאני אומר את זה ככה, גם כשאני שר וגם כשאני בן אדם, כשאני נמצא בפגישה בתל אביב, אתה נסעת לפה, ראית את המרחק, זה לא בשמיים, והעד שלי מתקשר אליו, אומר לי, אבא, אני צריך שירותים, והוא לא יכול ללכת לבד. אז אני אומר לאנשים, סליחה, אני חייב לצאת, אני חוזר עוד שעה. אני עולה על האוטו, אני בא לפה, הוא הולך שירותים, אני חוזר לעבודה. לי זה נראה בסדר, כאילו, מה, מגיע לי פרס נובל על זה? כאילו, נראה לי, אתה יודע, זה נראה לי נורא... כל הזמן אני אומר שלא הצלחתי מספיק להטמיע בחברה הישראלית את היחס הנכון לאחר, ולכן הדבר היחיד שמפריע לי בחיים, היחיד שמפריע לי בחיים, מטריד אותי כל יום, זה מה יקרה עם נור אחרי שאני אמות.
וואו.
כל עוד אני בחיים... אתם קטנים עליי, לא אתם ספציפית.
כן, כן, כן,
נפתור כל בעיה, נסדר כל דבר, הכל... אז הנה, היום אנחנו נוסעים בחמש, וכאילו כל מה אני חושב, איך אני מגיע לראש המכינה, ואני מצליח להכניס לו לראש בקטנה. עכשיו תראה, מה שראיתי לך, זה נאור ככה, עבר שלושה דברים. אחד, אמרתי לך שאנחנו בת ימים, עשיתי טעות, יום אחד טיילתי איתו על שפת הים, הגענו למקום של עמותה המדהימה שנקראת הגל שלי.
כן, כן.
הוא החליט שהוא גולש. איך גולש? באמא שלך, איך גולש? אני אראה לך אחרי זה סרטון, כבר גלשנו. בסדר? בנו
כן,
לו.
כן, אנשים לא יודעים אולי שהוא, יש לו נכות
ללא
פיזית.
ללא ידיים, ללא זה.
כן.
אז יש איזה עמות, בתל אביב, טום מייקרס, בנו לו גלשן, והתאימו אותו, וזה וזה. אחר כך, יום אחד רציתי להראות לו שהוא לא, זה העולם שלך, שהוא, תקשיב, אתה חייב להתמקד, אתה לא יכול הכל. לקחתי אותו שחק טניס עם אנדי. ולקחתי אותו, ברק יצחקי הביא אותו לאיזה אימון במכבי. קודם כל, שתבין שאתה לא, אתה, בוא נתקדם, בוא נעשה, מי אני? מי אני? והוא החליט שהוא שחקן. אתמול, היה היום האחרון, אתמול הוא היה בקאמר, הוא בוגר, סיים עכשיו את נבחרת הצעירים של השחקנים בקאמר, עם הכיסא גלגלי הממונה, בלי ידיים, שיחק תפקיד משמעותי מאוד באילוף הסוררת. אתמול היה יום צילומים, הכינו לו בוק בשביל הסוכן שחקנים, אם אחרי זה הוא ירצה להיות. מה אני רוצה להגיד בדבר הזה? כי זה לא עליי, זה עליו. אני רוצה להגיד ש... המוטו שלי בחיים, שאותו אני מנסה להעביר לתלמידים שלי, ושים לב למשפט בסוגריים, אני יכול בסוגריים כמעט הכל. כמעט בסוגריים, אני לא יכול הכל.
כן, ברור.
ואני חושב שאני יכול כמעט הכל. זה גם מה שקרה במשרד החינוך, זה גם מה שקורה בעולם הרבנות שאני עובד בתוכו. אני יכול כמעט הכל. האם אני בטוח שאני אצליח הכל? לא. האם אני אכתוב כפות, אפרופו אולימפיאדה האחרונה? כן. האם יהיו לי נפילות? כן, אבל בתודעה שלי, במיינד, אני יכול כמעט הכל.
וואי, וזה לא חסר לך השפעה ברמה הארצית, זאת אומרת, כי היום אתה משפיע במעגלים שלך, אבל בתור שר חינוך, הייתה לך יכולת לגעת בהרבה יותר אנשים. זאת אומרת, בוא נשאל את זה ככה, אם עכשיו יאיר לפיד הוא ראש הממשלה, ומציע לך לחזור להיות שר החינוך?
אז יאיר לפיד לא יציע להיות שר החינוך.
לא, בסדר, אנחנו...
רגע, לא רגע. ואני רוצה להגיד שגם אם יציע לי, אם הוא יציע לי ברמה הפוליטית ולא ברמה המקצועית, אני לא אסכים, ואני רוצה להסביר למה. אני חושב שזה לא מוסרי. זה לא מוסרי שמאיר כהן ויואל רזבוזוב, 8 שנים, אכלו חצץ באופוזיציה, עשו כל מה שצריך, ופתאום יגיע איזה שי פירון כזה בריצה כלילה, אחרי שב8 שנים האלו הוא נהנה בבית עם המשפחה שלו והילדים, ולא, קודם כל זה מסע לא מוסרי.
אבל זה חוזר לשאלה שאתה חושב שזה, הכנסת זה מקפצה להיות צה.
אז זה לא מוסרי, לכן אני לא מגיע לי, הם עשו עבודה, לא מגיע לי, אחד. 2, לואי צויאר שיהיה בישראל, אתה יודע, הייתה פעם תקופה כזאת, היה שר משפטים יעקב נאמן, והיה שר אוצר, והיה דניאל פרידמן, זאת אומרת, היו כל מיני, אם הייתה אירוע כזה, אני מניח ש, אני אגיד לך משהו שהוא נורא מוליך אותי, אני אף פעם לא חושב מה הייתי, ואני אף פעם לא חושב איפה אני עכשיו, הייתה, לא מריר לי אף פעם. אני תמיד אומר שהאור לא מתכוון להעיר. הוא מהיר. אז אני לא מתכוון לאיזה תפקיד יהיה לי. משפיע. לא יודע, לא מתסכל אותי, אני מתנצל. לא.
לא, לא בעניין של תסכול, כי
לא, אמרת... לא מתסכל אותי, לא בוער בי, לא חסר לי, לא... טוב לי מאיפה שאני, לא יודע, לא...
לא, זה מגניב.
לא, זה לא.
כאילו, זה בעצם אותי מוביל לשאלה שעם החיוביות הזאת והאופטימיות הזאת, זה משהו שאתה מכיר את עצמך ככה מילדות, או שזה איזשהו סוג של עבודה עצמית שעשית עם עצמך, שבסוף זה ככה צריך פשוט להתנהל בעולם הזה?
לא, זה לא מילדות. הייתי אדם מאוד שאפתן והישגי ו... ורוצה לכבוש את העולם, ובטוח שבלעדי העולם לא יצליח, ואם לא יקשיבו למה שאני אומר, הכל יתמוטט, וכולם לא מבינים כמה אני חכם, וכו' וכו'. ואני חושב שאימא שאני, ואני דרך כלל רוצה להגיד, הרבה בזכות הילדים, והילדים גדלו, והתלמידים, והתלמידות, כאילו למדתי שאני לא כזה חכם, והעולם לא כל כך תלוי בי, והמציאות קצת יותר מורכבת, שכדאי שאני ארגע קצת. ושאני לא אחשוב שאם אני לא אגיד את הדבר הכי חכם שאני רוצה להגיד, אז העולם ינזק. והכל בסדר. אני חושב שאפרופו דיברנו על זה מקודם בשקט, אני חושב שאחד החוויות הכי מרתקות שלי היה בהודו, אצל האם המחבקת, שזה...
כן.
גרם לי להסתכל על עולם במקום יותר לימודי ימימה, כל מיני דברים שעברתי במהלך השנים, שנתנו במידה מסוימת, מי שאף על עצמו עושה את זה מחוסר ביטחון. במידה עמוקה, מי שמאמין בעצמו לא לחוץ. רק מי שאין לו ביטחון, אז הוא שתלטן, ומשוכנע שהוא חייב, וכל רגע נראה לו הזדמנות היסטורית, ואם זה לא יקרה עכשיו, אז, ואז הוא בונה לעצמו אידיאולוגיות, זה רגע היסטורי, חייבים עכשיו. די, נתחרטט, הכל בסדר.
אתה יודע, אני רוצה לגעת במשהו שהוא מאוד אקטואלי, זה הנושא הזה של מאבק המורים, אבל לא בקטע של המאבק עצמו, הרי אין בן אדם שאם תשאל אותו מה הדבר הכי חשוב לך, הוא להגיד חינוך. חשוב לי שהמורה יהיה מחנך, וחשוב לי שהילד ילמד, זאת אומרת, זה כאילו באיזשהו מקום, תחום שהוא בליבם של כל אחד מהאנשים, אבל בפרקטיקה, בפועל, הם לא סופרים את המורה. הוא לא מרוויח מספיק, האנשים טובים לא נמשכים לתחום לצערנו. ואיך אתה מסביר את ההבדל הזה? אתה יודע שחינוך זה הדבר הכי חשוב, ואף אחד לא הולך לשם.
בגלל ש... קודם כל, אני חושב שאחד, השכר. שתיים, סביבת עבודה. אתה יודע, מורה זה המקצוע היחיד שאני מכיר, שסביבת העבודה זה כמו, זה לא כמו, זה לוקר בחדר כושר, כאילו, אשכה כזה בחדר מורים, כזה מין ארון כזה, כאילו, אתה יודע, תחשוב שאחרון אחרונת המזכירות, יש להם שלוחן כיסא, כוס קפה, טלפון שלהם, אתה יודע, תסתכל על מורה, תראה איך מורה מתנהג, כלומר, סביבת עבודה.
זאת אומרת, היית עכשיו משרד לכל מורה, לצורך העניין.
כן, אני ממש חושב שאם היית קיסט, It's not about money, זה כן money, זה לא הכל מזכורת. תחשוב על זה שהייטקיסט מתחיל לא ברמה, ברמה, אתה יודע, נגיד 7-8 שנים, מקבל רכב מהעבודה בליסינג כזה או אחר, מנהל בית ספר לא מקבל, למה? טלפון מהעבודה, מקבלים, אני יודע מה, לפטופ, דברים, תחשוב על הדברים האלה ברמה, כאילו תחשוב על סביבת עבודה, שלפעמים שווה כסף הוא הרבה יותר מכסף, כי הוא מבטא יחס.
אין קפה אפילו.
קפה, מביא מהבית. אפילו יש מושג אצלי בבית, אני נורא אוהב, אני שותה או אספרסו, או נס קפה של מורים. זה ביטוי אצלנו, הנס קפה של אליט, זה נקרא נס קפה של מורים, כי זה התקציב, כאילו, לא יודע אם אתה מכיר, יש את המורים שבאים לחדר מורים, עם שקית של צ'סטר צ'וייס כזה.
עכשיו שירלי רימון אמר לנו, שהם החליטו שהם קונים את הקפה לבתי הספר, שזה כאילו החלטה תקדימית של עירייה.
כן.
מה זאת אומרת? לא ידעתי שהמורים משלמים.
טורף. עזוב, וגם כשאתה מביא את הקפה, לך תמצא כוס. עכשיו, אתה מגיע לאחרונת חברות ההייטק, איך המטבח נראה, איך הכיבוד נראה, למה? אז קודם כל אומר, דבר ראשון, שכר, דבר שני, סביבת עבודה. דבר שלישי, חופש פעולה. תפסיק להגיד לי כל הזמן מה לעשות. תגיד לי על מה אתה רוצה למדוד אותי. בסדר? תגיד לי על מה אתה רוצה, תחשוב על מאמן בג'ודו. מאמן בג'ודו אומרים לו, תקשיב טוב, אתה יש רק משימה אחת. מה המשימה? שהספורטאי שלך ינצח בקרבות. עכשיו, איך תעשה את זה? כמה אימונים בשבוע? באיזה אופן? מתי תבואו? איך תבואו? שיטות? תפיסות? up to you. יש לך משימה. עכשיו, אתה רואה עצמך שבאים ואומרים למורה, תקשיב, אתה יש לך משימה אחת, שהוא יעמוד בבחינות הבגרות, שם קוד או במיצב, לא משנה מה בסוף. איך? מה? כמה זמן? בוא, לא תצליח, נחליף אותך. אז חופש, זה הדבר השלישי. דבר הרביעי, וזה מופנה אלינו ההורים. אף אחד לא חושב שהוא רופא, אבל כולם חושבים שהם מחנכים. כפרות, אתם לא. עד שההורים לא יבינו שמורה זה מקצוע וזה עבודה, ולא כולכם מבינים בחינוך. זאת אומרת, אשתך כשם קוד, אני אומר את זה כי גם זה
תהיה בית.
אשתך אף פעם לא תגיד לך הרופא טועה. אשתך כמעט אף פעם לא תגיד לך הרופא מדבר שטויות. אשתך אף פעם כמעט לא תגיד לך איזה רופא, באיזה רמה, אבל יש סיכוי שאם לא אשתך, אז אשתו של חבר שלך תגיד את זה על המורה של הילד.
אבל פה זה גם הוביל לעניין של הכבוד, כי רופא, אתה כאילו רוכש לו כבוד.
נכון, וזה נובע.
כי הוא קיבל 700 בפסיכומטרי, כי הוא למד 7 שנים, כאילו, אני יודע, אני הייתי בבית ספר דתי עד כיתה ח', באוזיאל בבני ברק, שהוא כבר לא קיים. וכאילו המורה הייתה שליחות במגזר הדתי. אני חושב שזה...
אז קודם כל אני אגיד משהו. אחד... אני אגיד שלושה דברים שלא חשוב להגיד. אחד...
גם במגזר הערבי, יש לי סיפור מדהים עבורך.
700 בפסיכומטרי, כמו שאתה יודע, אני בטוח שבדקת את זה ובגשת. 700 בפסיכומטרי עדיין לא אומר שאתה בן אדם טוב. לא, לא, לא.
רגע.
ואתה יודע, יש שאלה נורא מעניינת, אם יש לך שתי אפשרויות, לבחור את הרופא הכי טוב מבחינת ידע, או את הרופא הכי טוב מבחינה אנושית, את מי תבחר. זאת שאלה מאוד מעניינת.
רובנו בעולם במחקרים נבחר את הרופא האנושי. למה? כי אנחנו חושבים שהרופא האנושי גם יפתור לנו את הבעיות יותר טוב, כי הוא אנושי, כי הוא יודע מי אנחנו, כי הוא לא מתקל על זה כמו רובוטים. אז יש הרבה מאוד רופאים שקיבלו 700, יש הרבה מאוד מורים שקיבלו 600 או 550, אבל יכול להיות שחלק מהם בני אדם הרבה הרבה יותר טובים. זה פעם ראשונה. פעם שנייה, אני חושב שאנחנו צריכים באמת לשנות את היחס למורים. אני הייתי עושה, אם היום הייתי עושה קמפיין. לך לשירלי רימון, יכולה לבחור לך, ולא בגלל זה טלוויזיה, אני אומר את זה כי העלית את שמה, ואני גם מאוד מאוד מעריך ומוקיר אותה. אפשר למצוא 40-50 מורים מעוררי השראה הכי הכי מדהימים שיש בעולם. הכי הכי מדהימים שיש בעולם.
בטח.
אז זה עניין של קמפיין, זה עניין של איך מספרים את הסיפור. אז אנחנו מספרים היום את הסיפור של... כשאנחנו היינו ילדים, אז המורה היה תמיד צודק.
נכון.
כשאנחנו נהיינו הורים, הילד שלנו תמיד צודק. וזה שינוי שאנחנו חייבים לעבור.
ואתה יודע, רציתי לספר לך, אתה אוהב את הסיפור הזה באמת לסיום. אני עושה את הפרויקטים שלי בעמותה. אני מאתר ילדים מחוננים בספורט, נותן להם להתנסות...
רק בג'ודו?
לא, בענפים אולימפיים. אז בזמנו באתי אליך עם התוכנית דומה, אבל זה קצת השתנה מאז. בעצם בתוך בתי הספר אנחנו יוצאים את נבחרת המצוינות, והיא בעצם מתאמנת בשלושה ענפי ספורט שונים, אולימפיים. אני מתאים את הענפים לאזור ולעיר. ובעצם הילדים האלה הם גם מאותרים, גם נבנים נכון, ובסוף אני מכוון כל ילד לענף שהכי מתאים לו. ולפעמים יש גם לא ג'ודו, נגיד בבת ים, אפרופו אנחנו נמצאים עכשיו בבית ספר יצחק שדה, הם עושים אתלטיקה, כדורה וטקוונדו, אוקיי? עכשיו מה שקורה, בגלל שאנחנו מתחילים בדרך כלל בג'ימל, יש בתי ספר שאנחנו מתחילים מא' ואז זה כיתה הומוגנית, אבל כשאנחנו מתחילים בג'ימל זה יוצא נבחרת השכבה, כמו מקלה לצורך העניין שיוצאת ומתאמנת. למה אני מספר לך את זה? כי פעם אחת אמרתי, תדעו לכם, כיתה הומוגנית זה הרבה יותר קל, כי אז אתה שולט במערכת ויכול להוציא אותה, אמרו לי, אבל מכיתה ג' הלך תפריט כיתות. אמרתי, טוב, מה לעשות? הגעתי לבית ספר ערבי ביפו, ספר אחווה, ועשינו את המיונים, ואז אמרתי לה, טוב, הם יהיו בשיטה של נבחרת, כמו מקלה, היא אומרת לי, אבל למה לא כיתה הומוגנית? אמרתי לה, כי לכי תפרידי אותך עכשיו, וכיתה ג' אומרת לי, מה זאת אומרת? אני החלטתי, קיצור, יום בהיר אחד, המנהלת החליטה שהיא משנה את הכיתות. זאת הכיתת ספורט, וזאת כיתת מדעים, והחליפה כיתות, אמרתי לה, מה, ההורים לא, ההורים ידברו איתי, כאילו הסתכלו.
כאילו, יש שם מעמד, יש עירה.
כי במגזר הערבי, כאילו, אף אחד לא ידבר עם המנהלת, כי הם
סוג... יש כבוד.
זה מטורף, ולשם זה צריך להגיע, כאילו שהמנהל...
זה צריך להגיע למקום, לא של מי מנהל את מי, למקום של קודם כל הערכה, כבוד ושיתופיות.
בנימה אופטימית זאת, אני מאוד מודה לך, זה היה מאוד מעניין.
אופטימיות זה שם החיים. פסימיות זה לחלשים.
אני ככה מסיים את ההרצאה שלי, אגב, שאני אמת שתשמע אותה פעם, שבסוף...
אני אבוא?
אני אומר שני דבר, אני אומר שכאילו, כדי להגיע להצלחות גבוהות בכל תחום, אתה צריך להיות אופטימי בצורה יוצאת דופן. תמיד אומרים את זה על סטארט-אפיסטים, בוא נעור, חי בסרט, נכון? אם תמיד הסטארט-אפיסטים רואים כזה, ואתה בעיקר צריך לדעת להיות אופטימי ברגעים הכי קשים. ואני, אגב, פגשתי את זה מאוד בקורונה. אני התחלתי את הפודקאסט שלי בקורונה, כאילו בתקופה הכי פחות טובה לאנשים, ואתה ראית שהאנשים מצליחים באמת, כמו שאמרת, היה בהם איזה ביטחון פנימי, איזה אופטימיות שזה...
אתה יודע, כאילו, אני חושב שהקורונה הייתה אחת התקופות הכי קסומות בחיי. כאילו, אתה יושב שם במקום שלא היה קיים לפני הקורונה. וואי. היה לי חדר עבודה אחר פה. וחודש אחרי שהקורונה התחילה, הבנתי שזה הולך להיות ארוך. קראתי לקבלן שלי מהכפר הסמוך, כפר קסם, ובערך תוך חודש הקמנו את המקום. אמרתי, תקשיב, זה העולם החדש, לשם אני הולך. אתה זוכר שדיברנו על גמישות? כן. לשם הולכים, אני צריך להיות הרבה בבית, אני צריך עמדת שידור, אני צריך עמדת הקלטה. כאילו, החיים השתנו, בוא! עכשיו בוא נחשוב רגע מה קרה. קרה, נגמרה קורונה. האמת, גיליתי שלא צריך לחנויות, משלוחים נראה לי אחלה. גיליתי שאני לא חייב לעשות כל דבר, זום נראה לי חלק מהם, למה אני צריך לעמוד בפקקים, אם זה לא משהו עם אינטראקציה וזה, למה לא זום? אם אין גמישות, אז אנחנו לא נוכל להגיב לעולם שאנחנו חיים בתוכו, ואנחנו כל הזמן נהיה מרירים, וכל הזמן נסתכל על מה איבדנו. ואני חושב שאדם כל הזמן צריך, כמו בחיבוק, לפתוח את הידיים, לתת נשימה עמוקה, ולאפשר לעצמו לקלוט את ההזדמנויות שהעולם מביא לו. ותחשוב רגע, אתה פגשת סטארט-אפיסט, נכון? הוא אמר לך את המילה אקזיט. הוא אמר לך, עשיתי השקעה. הוא אמר לך, אמרתי על משהו, פיתחתי מוצר, מכרתי אותו, אינפקתי אותו. אבל תחשוב מה היה קורה, אם היית פוגש את שירלי רימון, והיא הייתה, את אותם מילים שהיא עושה בחינוך, מדברת לך במילים של הייטק. היא הייתה אומרת, יש לנו יזם, סוגריים מנהל.
כן.
יש לו רעיון בחד... המורה ביפו. יש לה רעיון חדש בספורט, בסוגריים סטארט-אפ. היא עשתה הנפקה, היא חילקה את הכיתות לפי דברים. תחשוב שאם רק היינו, כאילו, הרבה פעמים אני אומר לה את הטקיסטים, אני אומר, מה אתה מתנשא עליי? מה אתה חושב שאני בעבודת החינוך לא עושה רעיון, מפתח את הרעיון, מגייס משקיעים, עושה הנפקה, ובסוף מוכר אותה? כאילו, זה הכל עניין של שפה. רק הם מספרים את הסיפור הזה באיזה מין סיפור מלא, לא יודע מה. ואנחנו מספרים את הסיפור הזה בתוכנית לימודים ועמותה.
גם שם זה נמדד בכסף, שהעולם החומרי הלך.
כן, כאילו, תקשיב, מה, אתה יודע כמה הנפקות עשיתי בחיים שלי? אתה יודע איזה אקזיטים היו לי? על מה אתה מדבר? יש לי יותר אקזיטים כמעט מכל אנשים שעשו אקזיט עד היום. בסדר, זה לא היה במיליארד דולר, סבבה. אבל אתה יודע מה, זה ליווה אנשים להרבה יותר שנים. ככה צריך להתייחס לזה.
יזם חברתי, כן. מדהים, תודה רבה.
בכיף גדול.
טוב, אני משוכנע שנהניתם ושככה השיחה הזאת תלך אתכם עוד הרבה זמן, לפחות איתי תלך עוד הרבה זמן, אבל מכל התובנות ששמעתי כאן, יש דבר אחד שאיתו אני יוצא, כאילו האימפקט הראשוני שממנו אני יוצא בשיחה הזאת, זה ש... לא יודע, בא לי לעשות משהו טוב עכשיו. כאילו אני מרגיש, למרות שאני מחזיק מעצמי אדם די טוב, כאילו שאני לא מספיק עושה למען אחרים, ואני חושב שזה משהו שעכשיו בנסיעה חזרה ילך איתי, ואני חושב איך אני יכול להיות אדם קצת יותר טוב. אז בנימה, מה שנקרא האופטימית הזאת, אני רוצה להגיד לכם תודה שהייתם איתנו, ואני מקווה שתמשיכו להיות איתנו בפרקים הבאים. רוצה להגיד תודה לרפי אגיב על הניהול, לשמע פודקאסטים ויצירות סאונד על הליווי, ונתראה בפרקים הבאים. להתראות.
43 שניות, הפודקאסט של אריק זאבי.